אנחנו ממשיכים היום את הנושא מפעם שעברה. פעם שעברה דיברנו, אמרנו, בגלל שעסקנו בשמונה פרקים לרמב"ם בשאלת הדמיון, חשבתי שזה מאוד חשוב, ואתם יודעים, בסוף לא רק ללמוד תורה, ללמוד גם למעשה. ואני שואל את עצמי, איפה הסוגיה הזאת פוגשת אותנו בחיים? אבל אני חושב, כמו שאמרתי פעם שעברה, שבאמת כל מה שהרמב"ם מדבר על זה שההיגיון צריך להיות למעלה מהדמיון, בסדר, אני עכשיו בדברי חימום, זה כאילו... זה לא זה. אמרנו שהרמב"ם אמר בשמונה פרקים שצריך שהדמיון יהיה כפוף להיגיון, נכון? ושיש אנשים שחשבו אחרת. ואמרתי לכם שזה לא, זה נראה מוזר מה שהם אומרים. דיברנו על כך שבעצם אהבה אמינה שהדמיון יהיה למעלה מההיגיון, כי בגלל שהדמיון מספק לנו חוויה מאוד מוחשית, אז אדם מרגיש שזה פשוט קורה, זה פשוט מתרחש. כמו שאמרתי לכם, אדם הולך בלילה ברחוב ומתחיל לפחד, הוא פשוט מתחיל להגיב לזה, למרות שהכל דמיון, יש אדרנלין, הוא מתחיל להזיע, הוא מתחיל לרוץ, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, למרות שאין שום דבר באמת. אז באמת מתקבלת התחושה שהדמיון הוא מציאות. ואנחנו היום מאוד מתמודדים עם הסוגיה הזאת, כי כל המדיה שמקיפה אותנו בעצם מבוססת, רובה הגדול, על הדבר הזה, שאנשים מוכנים בשביל צרכים כאלה ואחרים לוותר על המדרג הזה ולוותר על ההיגיון לטובת הדמיון. אז אמרנו פעם שעברה, יותר דיברנו על מאיפה זה מתחיל, היום אני רוצה לדבר על המחירים של זה. אמרנו מאיפה זה מתחיל, דיברנו על כך שזה מתחיל קודם כל איזשהו שעמום יסודי ובסיסי, צריך לשעשע את ההמונים. וחוץ מזה יש המון המון צרכים לא מסופקים לבני אדם, וכיוון שאדם לא מצליח לספק אותם במציאות, אז הוא מספק אותם לפחות בדמיון. אהבה, שייכות, יכול גם צרכים חיוביים, כן? אדם רוצה לחוות סיפוק, רוצה לחוות הצלחה, רוצה לחוות התגברות, רוצה לחוות איזה חוויה הירואית. זה מקומות טובים בנפש, רק במקום לחוות אותם במציאות, הוא חווה אותם במונחת הדמיון, והוא חי בזה שהשליה שהוא שייך לדבר הזה, מבלי שהוא באמת הוא שייך לזה. גם צרכים יותר טבעיים, אנושיים, כמו אהבה וכמו חברות, או משפחתיות אפילו, ואז כאילו דרך, כן, דרך הדמיון הוא חווה מה שאין לו בחיים, וכמובן זה יכול לרדת נמוך יותר לכל מיני צדדים פראיים וגסים וברברים באדם, שכמובן שיש משטרה ואתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה בחיים שלך, אז לפחות במלאכת הדמיון, כמו שמעתי לכם שרוב מוחלט של הסרטים והסדרות מספקים לאדם חוויה של גילו עריות ושפיכות דמים, יש גם קצת של עבודה זרה, ואז כאילו בסדר, אז אדם לא יכול לחוות חוויה למשל אלימה מאוד מאוד חזקה במציאות, כי מה לעשות, רק תרים כפה למישהו זה ישר משטרה ותיק פלילי וכו'. אז לפחות בסרטים נחווה את זה ונחוש את החוויות, את האמוציות ואת הרגשות הכל כך קמאיות וברבריות שיש באדם, מניח את הדמיון. אז זה מה שדיברנו, מה מניע את הגלגל. אבל היום אני רוצה להתקדם למחירים, חוץ מהקלקול המוסרי כמובן, של, שדיברנו פעם שעברה, כי ברור שמי שלמשל נחשף לסרטי, נכון? סרטי שפיכות דמים, שקוראים להם? אקשן, נכון? אז ברור שמי שנחשף לסרטים כאלה, כנראה הדין נפש הוא לא יהיה, בסדר? זה משהו נשחק שם, משהו, זה לא, זה, זה לא, אותו רגע שאתה רוצה לעדן, בעצם הגיע אותו סרט, ובעצם... מה שנקרא, מעורר את מה שאתה רוצה לעדן. חוץ מזה אני רוצה לדבר על עוד משהו, וזה שבעצם הסרטים והסדרות והמדיה בכלל היא מכונת שטיפת מוח להמונים. מה זה בעצם שטיפת מוח? זה באיזשהו מקום להביא אדם למסקנה בלי הדרך. זה שטיפת מוח, אני רוצה שאנשים יאמינו במשהו מבלי שבכלל הם מבינים למה זה נכון. אין התעמתות עם הנחות היסוד, אולי זה כן, אולי זה לא, אין אפשרות לשאול שאלות. כזה ראה וקדש, או ותמה, יותר נכון. כזה ראה ותמה. עכשיו, למה בגדול, למה שאנשים ירצו שטיפת מוח? הרי זה לא עד הסוף אמיתי. תשובה, כי זה הכי קצר. להביא בן אדם באמת לערכים שאני מאמין בו, זה עבודה מאוד מאוד קשה, פרטנית, אחד אחד, עמל גדול, ואולי ואולי. שטיפת מוח היא הרווח שלה, ושעושים את זה בזמן קצר, לא הרבה מאמץ, וגם אתה יכול המונים בבת אחת להביא אותם לאותה שטיפת מוח. זה צריך לדעת. עכשיו, למה דווקא, יש כל מיני טכניקות לשטוף את המוח, אבל למה המדיה זה השיטה הכי טובה? כי מה המתנגד הכי גדול לשטיפת מוח? הביקורת השכלית. הרי למה אם מישהו יגיד לי משהו, תשמע, ככה ותאמין בזה ככה, למה יהיה לי קשה להאמין? כי יש לנו נטייה בנפש להבין. אני רוצה להבין, אני רוצה לדעת למה זה נכון, יש לי קושיות על זה. זה נכון רק כשהשכל פעיל. כיוון שאמרנו שכשאדם פותח את המסך באותו רגע, יש כזה און אוף, הוא עושה און על המסך, זה באותו רגע אוף על השכל, נכון? אז בעצם נפתח עכשיו פתח לשטיפת מוח, כי הוא מנטרל באותו רגע את הביקורת השכלית. כי עוד מעט אתן דוגמאות לדבר הזה, כי מה לעשות? אם אני אראה עכשיו איזה סרט עלילתי, אני כל שנייה אעשה חשבון, רגע, איזה מסרים סמויים יש פה, איזה הנחות יסוד, האם אני מקבל אותם? וואה, עזור, הלך הסרט. אני כבר לא סבל מה העלילה, אני חושב על מה שהיה קודם, הסרט רץ קדימה, אני לא עוזר, עזור, אבל כמו שאמרנו, זה לא עובד. כל המדיה הזאת, זה כמו איזה סם להמונים, זה מדיה שכולה מותנית בעובדה שאתה שם את הביקורת ואת השכל בצד. ודרך אגב, מי שלא מוכן לעשות את זה, מהר מאוד, זה שלי, מצטער. רוצה קפה אולי? מי שלא מוכן לעשות את זה, מהר מאוד, מעבד עניין. דרך אגב, זה לא קשור עכשיו לאידיאולוגיה וכו'. אנשים שהם אנשי שכל, לא במובן של IQ, אלא הכוונה שהם לא מוכנים לאבד את הביקורת האישית, את הביקורת, ביקורת התבונה, מה שנקרא, הם מאבדים מהר מאוד עניין במדיה. הם פשוט חשים באינסטינקט שהדבר הזה נוגד את הנטיית הנפש שלהם, לא להיות שטופי מוח. לא לתת לאחרים לעצב לי. אני אתן אפילו משל, זה כמו, תחשבו על איזה מכשיר חשמלי, ובא מישהו, נכון, פותח אותו, מהנדס, מתחיל להנדס, מתחיל להחליף חלקים, סוגר אותה חזרה. זה מה שקורה כשאדם שם את עצמו מול המרקע, הוא בעצם עומד מול הבמאי, מול האורך, אומר לו, בבקשה, אני ברשותך. ואז מגיע הבמאי או האורך, פותח לנו פה את הקופסה, מתחיל להזיז חוטים, מתחיל להכניס לנו כל מיני דברים, סוגר אותה חזרה וזהו. יותר מזה אני אגיד, אנחנו אפילו לא תמיד מודעים בכלל לערכים, למסרים ולתכנים, שזה הרגע השתילו אותם לנו במוח. זה מחירים גדולים, עוד מעט אני אגיד. איך זה משפיע? כי זה בעצם מעצבים לך תודעת חיים מבלי שאת בחרת בזה. את לא יודעת מי עומד מאחוריה, את אפילו לא יודעת מה העקרונות שיכניסו לך אותם לראש, כי לא היית פה שעשו את זה. זה כמו דמיינו, אתם יודעים מה עשיתי פעם איזה טיפול רפואי, שדרש הרדמה. אוקיי? נתנו לי זריקה, תוך שנייה נרדמתי. ממש. אני פשוט זוכר אותה עם המזרק, עוד לא גמר את המזרק, אני כבר ישן. אחרי שעתיים אתה מתעורר, אתה אומר, מה זה? כאילו, אני לא מצליח מה עשו לי. אני לא יודע. אולי עשו, אולי לא עושה אותם, אולי לקחו לי איזה כליה, אני לא יודע. לא יודע, זה מלחיץ. בודק, לא יודע, הרגל, הכל במקום. זה תחושה, כאילו, כי יש לך פתאום איזה חלון, אתה לא, מישהו עשה לך משהו, ואתה לא יודע מה? נתת את עצמך, בסדר, זה פוקח, בבית חולים, הכל בסדר, זה לא שאני חושב באמת, אבל אני אומר, תבינו, זה מה שקורה לנו. ברגע שנכנסנו לסרט או לסדרה, אנחנו בעצם לתקופה של חצי שעה, אנחנו בעצם כמו על שולחן ניתוחים, אין לנו מושג מה עושים לנו. ומישהו בא ומנתח לנו את הלב, מנתח במחשבה, ואת אומרת, איפה אני אפגוש את זה? במהלך הזמן אני פתאום אראה שיש לי איזו זווית הסתכלות מסוימת או התייחסות מסוימת לדברים, ואני אפילו לא ידע שהסיבה שככה אני מגיב בכל מיני מצבים זה בעצם בגלל זה. אז עכשיו עוד משפט אחד לפני שאני אתן כמה דוגמאות. כשמדובר ב כאילו יש פה כאילו מחיר כפול, כלומר הטרגדיה הראשונה לצורך העניין זה עצם העובדה שככל שאתה נחשף יותר, אבל אתה נהיה שטוף מוח יותר, כמו שאמרנו. אבל יש טרגדיה נוספת. כי בסוף אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, בסדר, נניח נצפו לי למוח, אבל אם זה ערכים טובים, אז זה ערכים טובים, אתה יודע מה, לא אכפת לי. נניח בגלל שטיפת מוח הפכו אותי לאדם יותר טוב. תבלע, זה משהו שאתה יכול להגיד, אתה יודע מה, בסדר, אז אולי הנזק לא כזה גדול. הוא כן גדול, אבל נניח. אבל מתי הנזק עוד יותר גדול? כשאנשים, שיש להם עולם אמונה שלם, ועולם ערכים שלם, שהוא שונה בתכלית, ב-180 מעלות הוא הפוך, מעולם הערכים של אלו, מהמנתחים האלה, כן? שעומדים מאחורי המדיה, אז פה קיבלנו טרגדיה כפולה. כי לא רק שהופכים אותי לשטוף מוח, מה ששוטפים לי את המוח מנוגד לכל הערכים שלי. ואז אתה עומד ואתה אומר, בונה, אנשים לא שמים לב. עומלים מאוד מאוד קשה על מידות מסוימות, על ערכים מסוימים, ובלחיצת כפתור בעצם מאבדים את זה, כי הם, אנשים פותחים את עצמם בפני השפעה שהיא ממש נגטיבית לחלוטין. זה יכול להיות הבן אדם בעצמו, וזה יכול להיות גם הילדים שלו. האדם יכול לשלוח את הילדים שלו לבתי ספר פרטיים, לתלמודי תורה, לאולפנות, ישיבות תיכוניות, מוציא עון עתק על הדבר הזה, וכל היום מתפלל ושופך את סכון ליבו לפני הקודש ברוך הוא שהילדים שלו ייצאו מהירים את העולם בתורה ומעשים טובים. נכון? זה נוסח מדקת נרות, נכון? אבל לא שם לב שהוא שם להם מורה פרטי שהוא יותר חזק מכל המורים והרבנים והרבניות והמחנכות שאי פעם יהיו לו, שמחנך אותו בדיוק ההפך. אז הוא לא שם לב למה יצא לו הפוך ממה שהוא התכוון. אבל האמת היא שלא יצא הפוך, יצא בדיוק. כי הילד לרוב יצא בדיוק לפי מה שחינכו אותו הרב בטלוויזיה והרבנית של האינטרנט. בדיוק זה. אני אתן כמה דוגמאות. אני מציע, כדי שלא נפספס את העיקר, אז תפסו את העניין, בסדר? לא להתווכח איתי עכשיו על דוגמה כזו או אחרת. כלומר, אתם לא חייבים לקבל, אבל בואו נענה על זה ויכוחים, כדי ש... אני אביא הרבה דוגמאות, כל אחת תתפס לדוגמה שהיא... כן. נקות את הראש. יפה. זה עדיין פועל, זה הבעיה. זה כמו שתגידי, אני בדיאטה, אבל בא לי לך נקות את הראש. אז אם אני אוכל, זה יפריע לדיאטה או לא? כי אני לא אוכל כי אני רעב, אני רק אוכל כי אני בדיקי. זה לא יעזור, אם אני אוכל, אני אוכל.
לא, זה כאילו, זה לא פותר את הבעיה, אבל זה...
אמרתי, זה יפתור בעיה אחת, אבל זה יוצר בעיה אחרת. צריכה להחליט. אני לא מדבר פה כן או לא, כמו שאמרתי לכם. אני רוצה שנבין איך המנגנון עובד. אני רק אומר שמה שאת אומרת אני מאוד מבין, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור לבעיה הזאת. אני לא אכנס לבסדר לא בסדר, כי אני רוצה שנבין את המנגנון. אחרי זה כל אחת תחליט מה היא עושה עם זה. כן.
יש דרך לתקן את הרושם שאנחנו...
כן. אוף. ברוך השם, הקודש ברוך הוא ברא לנו את השכחה. שכחה פלוס לימוד תורה מתכון מנצח. אפשר לעשות תשובה בעולם, נכון? מה, אז תחשב לפי זה אין תשובה? הכל בסדר. תוך כמה שנים שוכחים הכל, תאמיני לי. כן.
אבל
בדרך
כלל, דברים שאתה רואה, יותר מצורך המתנועות
כמו שכחה. כן, אבל אנחנו מדברים פה על הרושם הנפשי. הנקודה זה לא מראינו, הנקודה מה זה צרב לנו בנפש. הנפש היא אלסטית, היא גמישה. ככל שאדם עוסק בדברים טובים, אז מנקה את הדברים הפחות טובים. זה לא בלתי הפיך, זה מה שאני לא אומר. הפיך. אין ספק. כן.
איך כל הדברים הרלוונטיים, אם נגיד בן אדם, שכאילו יש לו איזושהי תפילת לא ביקורתית, הוא לא בא כדי לראות את הסרט, הוא בא
כדי...
כי זה
תחביב
שלו להבין איך
עובד... לבקר, אני יכולה, לא, הוא לא מעניין את הסרטים, הוא רק מבקר את הסרטים ואת ה...
לא,
מה זאת אומרת, כל העולם התחביב שלהם זה לראות סרטים, זה התחביב הכי טוב.
תחביב אמיתי, שמעניין את הצילום, ואיך זה עובד, איך
זה מלכתחיל ומסתכל בעיניים. זה משהו אחר, מי שעכשיו לומד כל... זה יכול להיות, אבל אז לא צריך סרט שלם בשביל זה, הרי בבתי ספר לקולנוע, לא מראים סרטים שלמים, לוקחים סצנות מסוימות, מנתחים אותם, עוצרים את הפריים, חוזרים עוד פעם, נכון?
זה השפעה?
וזה לא אני חושב, כי כאילו אתה לא בלופ, אתה לא בסרט בכלל. אתה הפוך, אתה מסתכל מבחוץ. אז זה משהו אחר, אני לא חושב שזה חלק מהעניין, אבל חומרים, הלוואי וזאת היא הבעיה שלנו, שאנחנו רק מראים לנתח איתה. זה נראה לי פחות, כי אני בכלל, כמו, אני אגיד בצורה קיצונית, יכול להיות שאני אפילו לא יודע מה העלילה פה. אני לא אפילו יודע מה הסרט, אני רק רואה 5 דקות ורוצה לראות איך יצרו אווירה מסוימת. יכול להיות. טוב, בואו נעבור קצת על דוגמאות. ושוב, בואו לא נתווכח על הדוגמה הזאת הספציפית, נתפוס את הראש. בסדר? אני אספיק, אמרת, אני אכתוב רק ביד, יוצא לי כל כך הרבה. אז אני אתחיל. בוא, אני אלך, כיוון שככה אתם לא בפנסיה עדיין, אז חשבתי נלך יותר על כל מיני דברים שבאמת קשורים יותר לילדים או לנערים ונערות, בסדר? הגילאים האלה. הדוגמאות שאני אתן בדרך הזה ממה שראיתי לפני למעלה מ-20 שנה, אני מעריך שהדברים לא השתנו בהמון, בסדר? אז כאילו, מעריך. אבל זה פירטתי קצת עם מישהו פעם, זה לא השתנה בהרבה. למשל בסרטים וסדרות שקשורים לבני נוער, שזה איכשהו קשור לבית ספר או מסגרת לימודים כזו או אחרת וכדומה, אז הרבה פעמים יש הרי, בכל סרט יש הרי תמיד את הגיבור, נכון? מי הדמות שבעצם איתה אתה מזדהה? הצלחתו היא הצלחתי, שמחתו, אני שמח בשמחתו ועצוב בכישלונו, כן? במה הוא מצליח? אז יש תפיסה, נכון? ברוב הסרטים ההוליוודיים הקלאסיים, אז צורך הדוגמה, מי זה הילד התותח? מי זה כאילו הנער, שהוא כאילו הגבר, הוא הגיבור, הוא ככה הדמות המרכזית. לרוב זה מישהו, אם זה בבנים בנות, אז הוא זה שכובש את לב הבנות. ובלי קשר, הוא זה ששובר את המסגרות, הוא לא המרובה, הוא לא החנון, הוא לא זה שלומד, הוא לא זה ששומע להורים והמורים. פוך, נכון? הוא הגבר, הוא זה שכאילו לא שם פס על כל המורים, עושה מהם צחוק וכל מיני דברים כאלה. לפחות אני בנערותי, המון תוכניות וסדרות היו סביב הדבר הזה. ואז זה מאוד מצחיק, כי זה בדיוק 100% הפוך ליהדות, שמצווה אותנו לכבד הורים ומורים. אז בבידוד ביום כיפור, מבינים? אתה אומר, אחרי שחל לפניך בזלזול הורים ומורים, אבל כל הסרטים והסדרות לימדו אותנו לזלזל בהורים ומורים. נכון? המילה חנון או חנונית, לא יודע איך זה בבנות ובאולפנות, לפחות שהייתי בשיבה תיכונית, זה המילה, כאילו שהיה ברור, המעמד שלך נקבע לי, כלומר, ככל שאתה פחות לומד, ככל שאתה פחות מסגרתי, אתה פחות שתף פעולה עם ההורים והמורים, אתה יותר גבר, אוקיי? זה הפך היהדות, חברים. ביהדות זה בדיוק הפוך. ככל שאתה מולך עם ההורים, נכון שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, כבד אביך ואת אמך, מה זאת אומרת? ברור שהאדם, מוסרי וישר, הולך בדרכי ההורים והמורים שלו. אז הגבר זה מי שלומד, מי שלא לומד הוא בטלן, בטלה שימום זה גנאי ביהדות, נכון? אז תראו מה זה, זה מוטיף, זה סטריאוטיפ, הפוך לחלוטין. אז ברור שנערים ונערות שרואים את הסדרים והסדרות האלה, הסטריאוטיפ שלהם לנער מצליח, נער מקובל, נער שווה או נערה, לא משנה, אני בסדר, אם אני מדבר בשום דחר תאמיר את זה למקבה, זה סטריאוטיפ שהוא ב-180 מעלות הפוך ממה שבאמת התורה רוצה מגדירה אותנו, אוקיי? כי מבחינתי הפוך, ילד שלומד הוא גבר. ילד שלא לומד, הוא אחנון, לצורך העניין, אוקיי? אז זה דפוס, ונכנס, ואז כאילו, אתם מבינים, אז אם חושפים את הילדים ורואים כל מיני דברים כאלה, אז למה ציפייה אחרת שהם יכבדו את ההורים ואת המורים? זה בכלל, אומר לכם, יחס להורים, אנחנו פשוט, שזה בעיה דורית הדבר הזה, אני אומר לכם שזה המון המון בגלל הדבר הזה. אתם מכירים את הקטע של וואי, אמא שלי מנצזת לי? וואי, איזה פדיחות אמא שלי עושה לי, וואי, את לא מאמינה. מה אני עושה אחי? יושבת לי פה נאג' לא יודע איזה מה הורים היום, נכון? יושבת לי על עברית, כל מיני ביטויים כאלה של נערות על אמותיהן. אתה שומע את זה, אמץ תמיד, זה שנים זה נראה לי נורמלי. מה לעשות, ההורים נזים, ההורים נזים, נכון? אתה בשוק? מה זאת אומרת? ילד מתבייש בהורה שלו? מי אתה בכלל? כל החיים אתה לא תוכל להשיב לו כגמולו, לאבא ואימא האלה שמסרו את הנפש על הגידול שלך. הם בכלל לא בלבל שלך, הם פה ואנחנו פה. ההורים הם לא בלבל שלנו, בכלל לא ברי שיפוט. אנחנו בכלל לא שופטים אותם, הם טובים, הם לא טובים, הם צודקים, הם לא צודקים, כאילו, מה זה? אתם מבינים? זה הפך מוחלט. כל הפוזיציה הזאת שההורים והמורים הם כאילו הבד גייס של הסיפור והם המעצבנים ובהמון דברים אפשר לראות את זה נכון והעד לא עונה וההתחצפויות וכל, לא יודע, וכל ה... תמיד זה עובד ככה, זה ממש הפך, הפך מוחלט למה שהתורה מחנכת. אז עכשיו שאדם, שכחתי להגיד משהו חשוב, עוד סיבה למה זה מאוד מאוד פועל עלינו לטובה. אתם יודעים מה זה, כל אחד, למה אנחנו מאוד אוהבים לראות את הדברים האלה? כי אדם חי את החיים המאוד פרטיים שלו, הוא לא תמיד יודע אם כולם עושים ככה. נכון, יש לנו זה רצון כזה לעשות מה שכולם עושים. אז דרך המדיה, אני רואה איך כולם מתנהגים, איך מתנהגים בני גילי. איך מתנהגים, אני רוצה לדעת, איך עושים את זה. זה כמו להבדיל, שימוש תלמידי חכמים. למה צריך שימוש תלמידי חכמים? תלמד תורה, תדע. לא, כי יש עקרונות לחוד ויש, אני רוצה לראות איך זה נראה חי. איך זה נראה? זה שימוש. דרך אגב, שימוש יש גם בהרבה תחומים. נכון, ברפואה יש סטאז', למה? זה מאוד נחמד ללמוד ניתוחים בתיאוריה. זה לא מספיק, תכלס, תראה איך רופא מנתח, תראה איך הוא עושה את זה, תראה את המיומנות, תראה איך הוא פותר כל מיני תקלות שקורות תוך כדי, זה לא כתוב בספרים, נכון? אמר תחום עם זה ככה, אתה צריך לראות בעיניים איך עושים את זה. רגע, שנייה, אז יש לנו רצון מאוד גדול לראות איך אנשים עושים כל מיני דברים. אז אני לא יודע, מה זה עומד נער, אני בא כזה פתוח, ואז אני רואה, וכל הזמן אני רואה איך כאילו, בסדר, כל מה מזלזלים במורים ובהורים וכל מה זה, וההורים מנדדים, וזה פדיח אותה הורים וכו 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 וכו, אז הבנתי, הבנתי איך צריך להתנהג, וממילא אני מאמץ את אותה דפוס התנהגות. כן.
אני
חושב
שכאילו, גם
אם לא היה את הסרטים
האלה שהיו
משדרים
את זה, לנוער וזה, אז זה חלק מהתהליך שההתנהגות כזה שהילדים טיפה
מזלזלים בהורים. אני שמח שאת אומרת. הבנת אותנו לנקודה הבאה. גיל ההתבגרות. מה זה גיל ההתבגרות בתורה? לא מצוין, זה הדוגמה הבאה באמת. גיל ההתבגרות בתורה זה השלב שבו הילד או הילדה הופכים מילדים קטנים, חסרי אחריות וחסרי מחויבות, לאנשים בוגרים. התבגרות, בגרות. שמעתם לפעם שזה קשור? אדם בוגר זה אדם שהוא אחראי ואדם שהוא מחויב. הוא אדם עצמאי. הוא אדם שלוקח אחריות על החיים שלו ולא בהכרח נתלה על אחרים, והוא מרגיש מחויב למסגרות ולכללים של החברה שבה הוא חי. הצטרפת לעולמם של המבוגרים. איך מצויר גיל ההתבגרות בכל הסדרים והסרטים הסרטים והסדרות? איך הוא מצויר? הפך מוחלט. אתה ברגרסיה אבוציונלית. אתה חוזר להיות. אמרתי ונכון, מה זה נכון? איך קוראים נכון, תינוק נולד, נכון, אז מה הוא עושה כל היום? יושן, אוכל, ועושה בחיתול, נכון? ואז הוא הולך ובוגר, הולך וגדל, הולך וגדל, ואז הוא מגיע לשמינית, קיבלת את אותו מצב. ישן, אוכל וכו. זאת אומרת, בוא נה, לא התקדמנו. לוף, הוא חזרה למצב שהוא היה. ככה הוא נולד, לישון כל היום ולאכול כל היום, את זה הוא עושה גם שהוא נולד. מה קרה? לא התקדמנו. הרי מה זה גיל ההתבגרות בסרטים וכו? אתה לא שם חשבון לשום דבר, אתה לא דופק חשבון לשום דבר, אין לך שום מחויבות ושום אחריות. אתה עושה מה בא לך, אתה לא דופק חשבון לאף אחד, אתה לא חייב כלום, שום כלל לא חל עליך, שום חוק לא חל עליך, הכל החיים זה לעשות חיים, לעשות כיף, לעשות פיין, לעשות מה שאנחנו לא רוצים. נכון? זה הגיל ההתבגרות. עכשיו, גם ההורים בתרבות המערבית, גם שמה לעשות, הם הורים מבוגרים ויש פרנסה, הם כבר משועבדים לחיים, הם הורים לילדים שלהם, תהנה מהחיים כל עוד אתה יכול, כי מתישהו זה נגמר. לכן גם מותחים את הילדות, עד גיל 30, כן? כלומר, למה להיכנס למחויבות של משפחה וכלכלה ופרנסה ואפילו מקצוע? אחי, מה עיקר החיים? לא לעשות כלום. נכון? תכלית החיים, זה סבבה. זה בדיוק 180 מעלות מהתפיסה של התורה. שכשאדם מתבגר, הוא הופך להיות בוגר. השנייה, הוא לוקח אחריות. הוא מחויב. התורה אומרת שמגיל 12-13 אנחנו מחויבים במצוות כי אנחנו בוגרים. אז איך הגענו לזה שנערים קמים ב-12 כל יום? איך הגענו לזה שבשבתות כל הבתי כנסת ריקים מנערים בגיל 17-18? וכל ההורים, אני אומר לכם, אבות בוכים. אין דבר יותר כואב לאבא שהבן שלו לא בא איתו לבית כנסת בשבת בבוקר, לא מדבר על בן דעת לש. זה סיפור אחר, הבן עקרוני דתי, אבל הוא פשוט רובץ עד 12. טוב, הוא עייף, הוא הלך לישון ב-4. כי עושים חיים, נכון? מה לעשות? אפס מחויבות, אפס אחריות. זה גיל ההתבגרות, זה גיל ההתבגרות בתפיסה המערבית החילונית, שזה הפך מוחלט מאיך שהתורה תופסת את גיל ההתבגרות. ואז אתה אומר, וזה תשובה למה שאת אומרת. המחשבה שבגיל ההתבגרות אתה חייב למרוד, מישהו לימד אותך את זה. רק לא שמת לב. זה בדיוק מה שאמרתי קודם, שיש לנו אחות יסוד שאנחנו לא יודעים מאיפה הם הכנסו לנו לשכל, כי בשום מקום בתורה לא כתוב את זה. ומעולם לא שמעתם שיעור תורה שיגיד את הדבר הזה. הפוך, כתוב בתורה, עול מצוות. כתוב בתורה, ילד עכשיו רואה מבחינה כספית, הוא יכול לעשות קניין, נכון? הרי ילד אין לו קניין, אומר שיש כל מיני הלכות. זהו, אתה בוגר. לפי התורה בגיל 13 הצטרפת לחברת המבוגרים. עכשיו, בן דוד של זה, אנחנו לא חושבים שהחוקים זה דבר רע. הפוך, החוקים והכללים זה הדרך שבה אדם מוציא את עצמו לפועל. אם אדם עושה, אם אדם עושה סבבה וכיף, זה מה שנקרא אצלנו בתעלה שמביאה לידי שעמום, שעמום מביא לידי חטא. זה נקרא הבל וריק. אם אדם יושן כל היום, אם אדם כל היום מסתובב עם החברים שלו, אם אדם כל היום בגיטרה, אם מסתובבים כל היום החברים והחברות והולכים מפה ולשם, זה חיי תורה? ככה נראה, עכשיו זה לא אחד או שתיים, בואו נגיד את האמת. אנחנו רואים מסות של אנשים ככה. יש הרמת חבר'ה על הדשא, אומר השיר, נכון? אבל זה שיר חילוני, זה לא שיר דתי. אוקיי? אז מה זה כל הרביצה הזאת? וכל האלף בילויים, וכל יום, ובבלוי ובפיצה, ובסניף ובפה, ובשלב וזה. לא תפקיד חשבון לאף אחד. לימודים. הרבה אנשים זורקים על הלימודים, הם לא רואים את עצמם מחויבים לזה. קחו את הנושא של עזרה בבית. כמה ילדים בגיל ההתבגרות לא נוקפים אצבע בבית? תגיד לי, מה, אתה תינוק? אתה תינוק שכאילו צריך לטפל לך ונגב לך את האף? מה זה הדבר הזה? אתה ילד גדול, אתה שותף במשפחה. בסדר, אתה לא אחרי אחר נגיד על הפרנסה, אוקיי? שטוף כלים, תעשי כביסות, שטפי רצפה, מה זה? את לא חלק מהמשפחה פה, מה זה? לא, חזרנו לימי התינוקות. הוא בוכה, ואם צריכה לגשת, כן, אבל האבסורד הוא שגם ההורים גם ראו את הסרטים האלה. גם אותם לימדו שזה מה שצריך לצפות בגיל ההתבגרות. אז הם שחקים, שנייה, אז הם שחקים את המשחק. אז הם גם זורמים. אתה מדבר שעים מהורים, אתה לא מאמין. אומר לך, טוב, מה אתה רוצה? זה גיל ההתבגרות. מה, ברור שהוא ישן כל היום? אמרתי לו, למה? אני עושה דווקא גיל ההתבגרות, זה לא שהוא מתחיל לקום. הוא מתחיל להיות רציני. הוא מתחיל להיות בוגר. גיל ההתבגרות בעיניי זה אחד הממש הדוגמאות הכי נפלאות, בסדר? להתנגשות התרבותית, אוקיי? ואיך היא מעצבת את התודעה של ההורים והילדים בו זמנית. ושימו לב, זה לא בעיה של צניעות, וזה לא בעיה של כל מיני דברים כאלה. זה אפילו לא, זה אפילו לא הנושא של התוכנית. אבל זה נמצא בסאבטקס. זה יכול בפרסומות, זה יכול בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, זה המודל. נער נורמלי בגיל התבגרות, עושה מה בא לו, לא דופק חשבון לאף אחד. כמובן, אחר תבינו את האבסורד. התורה אומרת לך שאתה מחויב לתורה המצוות, והתרבות המערבית אומרת לך, אתה לא דופק חשבון לאף אחד. מה בדיוק הבאדם יכול לעשות עכשיו? מה הוא יכול לעשות? איך הוא יכול לגשר על הפער הזה? הרי חלק מהכללים זה לא רק איך החוקים בבית ספר ובבית, חלק מהכללים זה גם התורה והמצוות. אז אנחנו מקבלים את התמונה האגומה הזאת, שהרבה מאוד מהנערים והנערות הדתיים לא רואים את עצמם מחויבים לתורה והמצוות. נכון? כי עושים מה בא לנו. עושים חיים. משוגעים. העולם שייך לצעירים. לא? נכון? חשבתם על זה פעם? זה ממש לא. כן. יש פה להסדיר נשימה.
הרב?
מי זה הרבי?
הרב
אהרון. נו?
הוא עושה שיעורים, נגיד, על ארבעת הבעלים, ואז הוא אומר, יש איזושהי תקופה בחיים שזה כאילו כמו ראם בן רשן. שכאילו, מה שאתה עושה זה כאילו, אף על היד. אף על המס, כאילו, זה כאילו יצר שלך כזה, כאילו, שאתה פשוט חייב לעבור כאילו בין הארבעה האלה. כאילו,
לא מסכים.
אני אומרת, יש כאילו שלב שאם אתה לא עובר אותו כזה,
אתה לא חייב להיות
עכשיו פריקת עול.
לא מסכים.
זה טורף.
אתה אומר, לא מסכים.
אני חושבת שכאילו...
תראה, זה מה שאתה רוצה. אני באופן אישי לא מסכים. אין בעיה, אבל אני מעביר את השיעור.
לא, בסדר, אני
חייב לשאול. אז שאלת. כי הבנתי את השאלה. את אומרת, הרב אהרון בק טוען שיש גיל, חלק מגיל ההתבגרות זה למרוד. הבנת את השאלה? אני שואל, הבנתי או לא?
בצורה שהיא כאילו רשאית, זה לא במתכוון.
ברור, ברור.
לא בכך כאלה שכאילו התרבות המערבית נכנסה על בחיים, לא בכך
כאלה. הבנתי. רגע, מבין את זה, אני שומע את זה הרבה, ואני לא מסכים. אני חושב שזה טעות, זה טעות בתורה, ואם אתם זוכרות בסוד הנסירה, זה בדיוק מה שגם הדגשתי בנסירה. אם אתם זוכרים, הבאתי גם את הדוגמה של גיל ההתבגרות, שנכון שבהתבגרות, כיוון שהוא הופך להיות עצמאי, אז התופעה הזאת היא יותר מתאפשרת, אבל היא ממש לא חייבת להיות ככה. ואין שום מקור ביהדות שאומר... לא אמרתי שאין, יש גם... יש רשעים בתורה. הכוונה, אין מקום אחד ביהדות שאומר שזה תהליך הכרחי, שכל אחד חייב לעבור אותו. אין מקור כזה.
אני לא חושבת שזה הכרחי כמו שזה כאילו... לפעמים טיפה מתבקש. כאילו, אם אתה חייב, כאילו...
אין לזה מקור בתורה, מה לעשות אבל? אין לזה מקור בתורה, מה שאת אומרת?
אנחנו לא
הולכים לפי התורה?
לא, אנחנו כן הולכים לפי התורה.
אז בוא נצמד למה שהתורה אומרת.
אנחנו לא מנותקים.
מנותקים. מנותקים ממה? מהתורה? זה מה שאני רוצה שנייה, שלא נהיה מנותקים מהתורה.
אתה לא חושב שכל התופעה הזאת היא רק מהסרטים והסדרות?
היא לא רק, לא, עוד פעם, היא לא רק במובן הזה, היא מועצמת בצורה מאוד קיצונית מהסרטים והסדרות.
אבל איך מה שקיימת, כאילו גיל התבגרות, זה לא המלידה קורית בגלל הסרטים והסדרות. כאילו זה משהו טבעי שקורה.
לא, תחזיר, גם אם תחזירו על זה עוד 20 פעמים, זה לא ישכנע אותי.
לא, אבל אתה כן אומר,
לא, אני לא אומר שמרידה צריכה להיות.
לא, אבל
אמרתי, יש תהליך של התבגרות, שאם אתמול עשיתי מה שצריך בגלל שההורים שלי אמרו, היום אני עושה את זה כי אני בוגר. אתמול התלבשתי צנוע כי אמא שלי הכריחה אותי, היום אני מתלבשת צנוע כי אני בוגרת.
אבל המרידה
ולא, אני לא חייב לתמיד מה שאמא שלי אומרת? יאללה, בוא נתפוק חשבון לאף אחד.
אבל
השור
של המרידה
הזאת,
זה מגיע מתהליך טבעי שמתעצם בסרטים ובסרות, או שהם מה שמשריש.
אני חוזר עוד פעם, זה לא תהליך טבעי למרוד, כי אז אנחנו הופכים את הרע לחלק מהטבע. לא חושב שזה תהליך טבעי.
דק, אבל קורה.
אבל
אני
חושב שזה
תהליך
החרדי.
התערות הרעוי התחילה מתקופת הימנים.
לא חבר'ה, אנחנו הולכים, זה לא הנושא, עוד פעם, שנייה, עוד פעם. אני חוזר למה שאמרתי בסוד הנסירה. במעבר הזה מהכרח לבחירה מופיע האפשרות לחטוא. אדם יכול לבחור אם לחטוא או לא. כיוון שלפני כן האפשרות הזאת לא קיימת, אז לכן אנחנו בכלל לא נראה מצבים שבהם אנשים עושים נגיד משהו נגד ההורים בשלב לפני הבגרות. בגדול ילדים הם ממושמעים. כשמופיע גיל ההתבגרות, אז כיוון שהילד לא מחויב לעשות את מה שההורים שלו אומרים, אז עומדות בפניו שתי אפשרויות. אם יש בחירה, סביר להניח שלפחות חלק מהאנשים, מסיבות כאלה ואחרות, חולשה, יצר, בלבול, לא יודע מה, יבחרו אולי לא לעשות את מה שהם צריכים לעשות. זה לא אומר שהם חייבים לעשות את זה, ובטח שלא חייבים לעבור את התהליך הזה. עכשיו, כמו כל דבר בחיים, אתן לכם דוגמה, אתה יודע מה? בואו אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. תגידו, אולי הסרטים וסדרות, לא היה יצר הרעיות?
היה.
היה, נכון? יפה. אבל כנראה שהוא היה בממדים הרבה 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 יותר קטנים ממה שהוא קיים כשיש לו מדיה.
נכון.
אז אותו דבר פה. הרי מה העניין של המדיה? פשוט להעצים את כל הקלקולים והיצרים והתאבות שיש בחיים. הם לא יציאו את התאבות. וואי, עד שלא היה פרסומות לאוכל, לא היה לי תאווה לאוכל בכלל. פתאום ראיתי פרסומת, וואי, פתאום נהייתי רעב. פעם ראשונה אני מרגיש רעב. לא, תאוות אוכל הייתה גם קודם. אבל באה המדיה ומעצימה את זה. אז ממילא מה זה אומר? שאם, נגיד, לא יצוא שבלי המדיה, רק קבוצה מאוד קטנה הייתה, נגיד, מזייפת קצת, וגם אז הזיופים שלה היו הרבה יותר קטנים, באה המדיה ומוציאה את זה מפרופורציות. ומכניסה את זה להיקפים מטורפים, שזה כבר הופך להיות המובן מאליו, שכבר קשה להסביר לאנושים, שזה לא חייב להיות ככה. שזה מה שקורה פה עכשיו. אני שמתי אומר. מי לימד אתכם את זה, שברוך שבגיל ההתבגרות צריך למרוד? מאיפה כולם יודעים את זה? באיזה ספר למדנו את זה? למדנו את זה בבית ספר של החיים, שקוראים לו טלוויזיה ומחשב. שמה לימדו אותנו, אבל מה יופי? לא לימדו אותנו בהרצאה מלומדת של פרופסורים עם הסגל. כל היופי, זה דרך איזה עלילה, וזה דרך סצנות שחוזרות על עצמם, עד שהבנו את המסר.
אבל בעצם מגיע כל הפעמים,
מי שמאמין שככה צריכים לראות את החיים. זה מה שאמרתי. הרי אם צדיקים היו עושים סרטים, תכף דוגמה. יש לנו כל מיני עיתונים וספרים חרדים בבית. איך נראה לכם הנערים מתנהגים? בואו אני אספר לכם. הם דווקא משתפים פעולה עם ההורים שלהם, הם מכבדים את ההורים שלהם, הם עושים מעשים טובים, הם לא רוצים במיטה כל היום, הם לא מסתובבים בנים בנות על הדשא, הם לא עושים אלף ואחד דברים. כי מבחינתם, מבחינת התרבות, ככה צריך לחיות. אבל בתרבות המערבית, אידיאל החיים זה לעשות פן. אין, עזוב, כל הכללים, אז כל מחויבות תדחה אותו כמה שיותר. את העבודה דוחים, את הניסויים דוחים, ילד ב-30, נכון? כבר נכתב השיר. צריך להבין את זה, ורק שנייה, יש עוד מאמר באינטרנט, כדאי לכם לקרוא, שנקרא 30 זה ה-20 החדש. איזה פסיכולוגית אמריקאית, לא יודע בדיוק מה, היא אמריקאית, לא קשורה לתורת ישראל, שהיא טוענת, שנוצר, והיא לא הראשונה שכותבת את זה, זה כבר בא על חשבון דברים, שנוצר פיגור בהתפתחות של בני אדם. ובמקום שהבן אדם יהיה בוגר בגיל 20, הוא נשאר ילד עד גיל 30. ושם היא מסבירה למה זה רע. אוקיי? ולכן גם הסכמה שלו דרך אגב, זה שצריך, אם אדם רוצה לחיות חיים טובים, כדאי לו שיכנס למחויבויות, נישואים, עבודה קבועה, לימודים תובעניים וכדומה. במילים אחרות, להתבגר. במקום שאנשים יתבגרו בגיל 20, הם מתבגרים בגיל 30. ויש עוד הרבה ספרים ומחקרים על התחום הזה. אז למה? למה זה נובע? כי זה אידיאולוגיית החיים, שמחויבות ואחריות זה דברים רעים. כי זה דורש מאמץ, זה דורש עמל, זה דורש איפוק, זה דורש איזשהו רפן. אבל החיים זה לחיות, לעשות חיים, להשתולל, להשתגע, לא להתפחש בו לשום דבר, בשום זמן. זה הפך היהדות, התפיסה הזאת. אז אם אנחנו 24 שעות נחשפים לדברים האלה, זה משבש לנו את המצפן הפנימי. אנחנו כבר בטוחים שהערכים האלה, הם, מה זאת אומרת? זה התורה, וככה זה צריך להיות. לא, זה לא צריך להיות ככה.
דממה. שבר. עצב. כן.
יש לנו כאילו את התפיסה הזאת שכשאדם מתבגר אז הוא צריך כאילו לעבור כביכול איזה תהליך, איזה משהו, איך משנים את התפיסה הזאת לאנשים?
מחזירים את השכל הביקורתי ופותחים את הסוגיה מחדש, ובעיקר לומדים תורה. כי בתורה המסר הוא חד משמעי הפוך. כמו שאמרתי, אין שום מקור ביהדות שאומר שיש עליו בחיים שאדם מורד או עובר תהליכים. הדת אנשים אומרים להם 15 שנה תהליכים. אז זה כבר, יש פה בעיה כבר. אנחנו לא צריכים להיות חלק מהדבר הזה. אז בשביל זה יש לנו עוגן בחיים שנקרא תורה שמאפס אותנו. תגידי, אבל זה קשה, כי הרי כולם מסביב חיים אחרים. נכון, מה לעשות? זה אני מסכים. מי אומר? מי אומר? זה לא כתוב בשום מקום בתורה. גם טוב שאדם מקיים מצוות, זה גם טוב. גם זה יביא אותו לדברים, תודה. אני לא חושב שלישון שנתיים עד 12 מביא משהו אחד טוב לבן אדם. הוא הופך פשוט למצב בטטה. זה מה שקורה לאנשים. תקשיב, אני מקבל אנשים למכינה בשנה א', אתה עושה להם דיון, אתה שומע, אז לפחות חצי מהאנשים אומרים לך, שביעית שמינית לא עשיתי כלום בחיים, אתה אומר לך, אני בא לבכות מאות. אדם מת שנתיים. מת שנתיים. מה?
איך משנים? איך רוצים את זה? אבל זה
נכון, עם לבדד ישכון, קשה להיות בתורה. בשביל להיות, ללכת עם התורה, אתה חייב את היכולת להיות שונה מכולם. אולי גם על זה נעביר פעם שיעור, אברהם העברי. נכון. בשביל להיות דתי שומר תורה ומצוות, אתה חייב להיות גיבור היום, ואתה חייב להיות מסוגל ללכת נגד הזרם. נכון, מי שלא יכול ללכת נגד הזרם, הסיכוי שלו להיות דתי היום הוא קלוש. נכון, תראי את המשפט, רק דגים מתים שוחים עם הזרם. מה לעשות? מה לעשות? צריך להיות גיבורים. אין מה לעשות. מה לא? נכון, כי זה כל כך השתלט שכבר אף אחד לא חושב שאפשר לחשוב אחרת. לא אף אחד. הרבה אנשים כבר לא חושבים אחרת. אני פוגש לפעמים מורים ומורות בתיכונים וכולי, מזמן התייאשו. זה לא יומה, אתה פוגש אנשים, ובכם, רם ישיבות תיכוניות, לפעמים מורות באופנה וזה, אין להם אפילו ציפיות. אין להם ציפיות. הילדה הגיעה איזה בוקר אחד בשבוע, פרחים היא מקבלת. איזה יופי! היא הסכימה לבוא לבית ספר פעם בשבוע, כך אומרת מורה. תגיד, מה קרה לך? נפלת על הראש? מה? נו בסדר, אבל מה נעשה? אז מה? אז פחות בוא נציל את עצמנו. אני פחות משתדל בבית שלי, שזה לא יהיה ככה. אולי אני אצליח, אולי אני לא אצליח. אבל לי כהורה, ברור איך נראה גיל ההתבגרות. שזה 180 מעלות הפוך ממה שראיתי בתור נער בסרטים. 180 מעלות הפוך. וחלק מהתהליך הוא שהם לא נחשפים לזה. אני מחליק את הילדים שלי מהתרבות החילונית בצורה כמה שיותר הרמטית שאפשר. קל מאוד. ביישוב אלי, אבל זה לא משנה איפה אני גר. זה מה קורה בתוך בבית, וערכים בבית.
יש חילונים בכל מקום.
מה הקשר חילוני? איפה הוא פוגש חילונים? בתלמוד תורה? בתלמוד תורה הוא פוגש חילונים. נכון, הולכים גם מדי פעם רואים חילונים, אבל אני גם מתווך להם, אז החילונים נראים מוזרים ביניהם. כיוון שמבחינתם הברור מאליו, הילדים שהם רואים כל הזמן גם בספרים וגם בעיתונים זה כיפה וציצית ופאות, אז שהם רואים ילד אחר, נראה להם איזה קטע, איזה מוזר.
אבל אני רוצה שהבן שלי יסתכל על החנן שלי יותר משהו מוזר.
בחירות שלך. בסדר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני לא בא להכריע, אני משתף אתכם, כל אחד יעשה את זה מה שהוא רוצה. שאלו אותי פשוט איך עושים את זה, כן.
מה הבעיה? גם היום בסיבורות תורנים על חנדה לי, אני פשוט גאה אימא שהיא לא מראה לילדה של סרטים וזרות, והחינוך בבית מאוד מחויב לתורה, והיא הולכת לחברות שמגיעות מבתים מאוד מאוד דתיים, אבל פתאום היא חוזרת הביתה, מתחילה להתחצלת, לא מכבדת לו, זה אז גם אם אתה לא חוזר את הסדרות, הם עומדים את זה בבתים של חברים.
לא אמרתי שזה לא קיים, אבל בוא נצמצם, זה כמו שתגידי, יש זיהום אוויר, נכון? אחרי בשטח שלה, ולך בן אדם יגיד, אני מעשן שתי חבילות סיגרות ביום, מה את אומרת, להפסיק או לא?
לא, זה לא בשבילה.
רגע, להפסיק או לא? אבל בכל מקרה יש זיהום אוויר, אז למה להפסיק? מה, אני לא מבין, מה זה? אנחנו לא חיים בעולם הרמטי, יש עוד כמה יסודות בחינוך, לא פרסנו פה את כל המשנה החינוכית, בסדר? אבל ודאי, סור מרע, דרך אגב, זה כתוב בתורה מפורש. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה יעשה הבן ולא יחטא? אתם מכירות המדרש? אתם יודעות מה החצי הראשון שלו? מעשה באב שלקח את הבן שלו וקישט אותו וביסם אותו ושם אותו בקובה של זונות, ככה כתוב. מה יעשה הבן ולא יחטא? הכנסת אותו לכזאת סיטואציה, מה כבר הוא יכול לעשות שם? אז מה יעשה הבן ולא יחטא שאתה מכניס לו מחשב וטלוויזיה הביתה? לא, אבל אני אומר, אבל לא יודע מה אתה אומר, אתה אומר את זה עדיין לא מושלם, נו בסדר, לא לך מלאכה לקרוא, מה אני אעשה? יש עוד כמה עקרונות, אבל זה לא לעכשיו, זה לא חלק מהשיעור. יש עוד כמה עקרונות חינוך, איך יוצרים אצל הילדים עמדה פנימית שפחות מושפעת ממה שקורה מסביב. שהם מחויבים למה שקורה בבית ולא מה שקורה בחוץ. זה בגדול הרציונל. בואו נמשיך, הנושא שלנו זה לא חינוך, הנושא שלנו זה להבין איזה מסרים סמויים אנחנו מקבלים דרך המדיה. כן. תקשיבי, אני כבר אומר לפני השאלה, לא תוציא ממני משהו שיגיד לך בסדר. אני כבר אומר.
אני
לא יודע, לא מדבר על זה עכשיו. אבל זה לא הנושא. אני פשוט, אבל זה לא הנושא. אני יודע, אבל יש עוד דברים.
לא, אבל זה לא הנושא.
אבל זה לא הנושא. אני אומר לא הנושא כי זה עוד נושא, שאני לא יכול בחמש דקות לפרוס אותו, אז אני לא רוצה סתם להגיד.
עכשיו,
שאלה
בעצם המדיה
או לא? הבנתי. אני אומר, אני לא רוצה לענות על זה. כי זה שאלה גדולה, לא כי זה לא אכפת לי מהשאלה שלך. כי זה שאלה שאני לא יכול לענות עליה בחמש דקות. זה שאלה יותר גדולה. לא באמת אני אומר, אז לכן. בואו רגע נמשיך לעוד כמה דוגמאות, כן. אני גם לא מאפשר להם סמים בבית, והם יכולים לעשן סמים בחוץ, נכון? אני גם לא מאפשר להם להרביץ בבית, הם יכולים להרביץ בחוץ. יש לי אקדח בבית, אני לא מאפשר להם לגעת באקדח, הם יכולים לראות בחוץ. יש לי רישיון נהיגה, יש לי רכב, אני לא מאפשר להם ברכב. יש גם מכשירים חשמליים בבית של הילדים קטנים, אני לא מרשה. סכין חד, אני לא מרשה לילדות קטנות. להפעיל את התנור ולהפעיל את הגז, לא מרשה לילדים הקטנים. הם יכולים לחברים שלהם, להפעיל את הגז.
שהם כן מאפשרים
לילדים
לראות סרטים, ואז
אין לך ביקורת, אין לנו ביקורת. אז בוא נגלה לך סוד, הילדים שלי לא רואים סרטים אצל ילדים אחרים, כי הם לא הולכים לילדים שרואים סרטים אצלם בבית. זה חלק מהתנאי. או שהם הולכים בתנאי שלא רואים שם. זה התנאי, הם לא הולכים לבתים שרואים מחשב.
אבל
זה יודע שהתורה להתבדל ככה? האמת היא שכן. זו שאלה גדולה, איך יש לך ואמין האחרת? כי בתורה זה מה שכתוב, הרחק משכן רע, הרחק מדבר רע, לא תטור אחרי לבבכם. אני יכול להביא אלף מקורות שמתחזקות את מה שאני אומר. איפה כתוב בתורה שמותר להיחשף לדברים רעים? איפה זה כתוב? תבדקי עד השיעור הבא, תביא לי מקור.
אבל יש גם אפשר לגור במקום שלא הרמטי ולגור בסביבה אחרת.
מה הקשר? גם אם הייתי גר בתל אביב הם לא הולכים למישהו טלוויזיה, מה הקשר לפוניקה?
אתה פוגש את זה לפעמים, כאילו לא יודעת, בית ספר עם ילדים אחרים, אז זה מגיע
להם. קודם כל תשלחי את הילדים לבית ספר, הבית ספר של הילדים שלי אין ספרטפונים לאף אחד.
אבל יש
עניין לשלוח
את הילדים.
איזה עניין? את רוצה לעשות ניסוי בבעלי חיים, תעשי. אבל אחרי זה שיש לך עם סמארטפון בבית, אל תפקי, מה אני אעשה? לכל הילדים יש סמארטפון, לא הייתה לי ברירה, אז קניתי לו. בסדר. אני לא רוצה לעשות ניסויים בבעלי חיים על הילדים שלי, אני עושה ניסויים על עצמי.
אז כל יישוב מעורב נגיד שהילדים
שלך. זה לא קשור לאיש, למה?
זה בית ספר שיש בו ילדים שהם לא כולם תורנים, נגיד. זה שאלה, יש בזה עניין גם.
עניין לכתחילה ברור שלא. לפעמים יש בדיעבד, אין ברירה, זה משהו אחר, אבל היא תתחילה להפגיש ילדים. את לא בחרת איפה לגור?
אני בוחרת, אני אומרת שיש.
באמת? מה, כאילו, אחרי החתונה פותחים את העיניים? איפה אני? לא יודע איזה עיר אני. אה, אני בראשון. איזה קטעים. התלבטתי. לא מבין מה את אומרת. את בוחרת, וחלק מעולם הערכים שלך זה איפה לגור, ולקחת מחירים. עכשיו, חבר'ה, שמעתם שליחי חב"ד? הם לא עושים ניסויים בבעלי חיים לילדים שלהם. גם שהוא גר בונלולו, הילדים שלו לא נחשפים לדברים הרעים, והוא לא שולח את הילדים שלהם לבית ספר המקומי בשום מקום. אתם יודעת את זה? הילדים זה לא בעלי חיים לניסיונים. הילדים צריכים לחיות בהרמטיות. אין ספק בזה בכלל. אתה מבוגר, יש לך חוש ביקורת, יש לך חסינות, תעשה ניסויים על עצמך. למה לילדים? מה הם מסכנים?
אז רק כל בית ספר שיש בו ילדים מאוכלוסיות מגוונות.
זה לא קשור לאוכלוסיות, זה קשור לבית ספר. כי גם, זה לא דין בילדים, זה יותר דין בבית ספר. כי גם בתלמוד תורה לצורך הדוגמה, גם אם יבוא מישהו מבית אחר, זה לא קשור, כי הבית ספר קובע כללים שמייצרים סבירה נורמלית. בית ספר עם סמארטפונים, אני לא יודע, אפשר ללמוד שם. למה יש לך את הילד לתופת הזאת, שנקרא סמארטפונים? מה בדיוק יקרה שם עם סמארטפונים לילדים? שואלת לך שאלה אמיתית. שום דבר טוב לא יכול לצאת משם, כבר שישאר בבית, בחינוך ביתי.
כי אם חיים ביישוב מעורב, יש בו בית ספר אחד שמשלב...
למה את גרה ברחוב כזה? ביישוב כזה? למה שלחת ילדים לבית ספר כזה?
אני לא חושבת
שזה... לא הבנתי אותך. אני גר ביישוב שבגדול הוא דתי, אז אני לא מחובר לעם ישראל?
אני ממש אמרתי את זה, אני אומרת שזה...
את כן אמרת את זה. לא, את כן אמרת את זה. את אמרת, כל אחד גר ביישוב סגור, הוא מנותק מעם ישראל.
אני חושבת שצריך אנשים שיגורו ביישובים כאלה.
למה? 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 למה צריך אנשים שיגורו ביישובים האלה?
ביישובים
דתיים? כן. לא, מעורבים. ביישובים מעורבים, כי אני חושבת... ודרך אגב, שאלה, בממד, כלומר התבדלתם. אני גרתי ברמת גן, ההורים שלי לא שלחו אותי לממלכתי, לממד, היבדלות. שאלתי, את תשלחי את הילדים שלך לממלכתי? שאלתי שאלה.
אני לא עברתי ביקורת, על גור ביישוב
תורני. הבנתי, את אומרת צריך גם וגם. שאלתי מה גם? שאלתי מה הערך לגור יחד עם חילונים. אוקיי, וזה גם על חשבון העירה שמה יש את הילדים שלך?
שאלה.
בטח זה שאלה, וגם יש תשובה פשוטה, שלא. איפה בתורה כתוב שמותר? זה נקרא בתורה מצווה הבאה בעבירה. אם את בטוחה ב-100% שלא יתקלקלו, אוקיי, זה משהו אחר. אבל אם את לא יודעת, למה את עושה ניסוי לילדים שלך? מה הילדים מסכנים? למה צריכים להיחשף לדברים רעים? כי את החלטת על חיבור בעם ישראל. תתחברי לעם ישראל בדרכים אחרות. אני מוחק את המחשבה שחיבור לעם ישראל זה רק החיים המשותפים. אני גם מוחק שאת קוראת לחילונים עם ישראל. גם על זה אני מוחק. שאת קוראת לחילונים עם ישראל. חיבור לעם ישראל. מי התכוונת? לחרדים? אז למה את קוראת לעם ישראל? תגיד לי, חיבור לחילונים. עם ישראל זה כולם. לא, אז למה את קוראת? לא, כי את אמרת חיבור לעם ישראל, חשבת את התכוונת לגור בבני ברק. את חשבת על זה? שאלה, חשבת לגור בבני ברק? מי לימד אותם שקומה צריך להתחבר רק לחילונים? מה עם עוד חלקים בעם ישראל? למה לא צריך להתחבר אליהם? אין בעיה, לא בכל מחיר. יש מושג, חברים, יש מושג מצווה באה בעבירה. והגמרא דנה בזה ומסקנה. אין מצווה באה בעבירה.
אבל אף אחד לא ילך לגור ביחד עם חילונים, אז הם באמת יהיו מנותקים ממנו.
אני באמת, אני אגיד לכם את האמת, אין לי בעיה מסוימות, הם כאילו צודקות בתיאוריה, אבל זה פשוט, אין לזה שום כיסוי במציאות. לכן קשה לי, זה מסוג המשפטים שהציבור הדתי חוזר על איזה 50 שנה, ופעם אחת לא בדקו האם באמת זה מביא תוצאות. מה? בבני עקיבא, כלומר הוא בא לבני עקיבא. לא היה פה, רגע, והוא קיבל את הכללים של בני עקיבא. בבני עקיבא זה תנועה מתבדלת, חברים. זה תנועה מתבדלת.
אם אני אגור במקום שיש בו אנשים אחרים,
רגע, שאר בזה נשמע את כולם.
אם אני אגור במקום שיש בו רק אנשים שמתנהגים כמוני, וכדי שהילדים שלי
יהיו בעצמם,
איפה אני? כאילו, אף אחד לא יגיע, אני לא
יודע. אז בואי ניתן לך עוד כמה דוגות. סליחה שאני אומר, אתם ממש מפתיעות אותי בשליה הזאת. כאילו, החיבור לעם ישראל זה רק אם אני שכן שלו. אז בואי נספר שיש כמה תושבי אלי שמלמדים בתי ספר חילונים. הם גרים אבל ביישוב אלי, ומלמדים בתל אביב בבתי ספר חילונים. זה חיבור לעם ישראל או לא חיבור לעם ישראל? ואנשים שהם קצינים וכל היום נמצאים בצבא הם חילונים, הם מחוברים לעם ישראל או לא מחוברים לעם ישראל? שאלתי שאלה, ואם מישהי עובדת בתור אחות בבית חולים, היא מחוברת לעם ישראל או לא מחוברת לעם ישראל? בגלל זה צריך לעשות ניסוי בילדים? אני לא מבין את האחד ועוד אחד הזה, סליחה מה שאני אומר. מה הקשר? אתה רוצה בתור אדם בוגר להתחבר לחילונים, לא לעם ישראל, כי עם ישראל זה כולם. אתה רוצה להתחבר לחילונים, תחבר לחילונים. אני לא אמרתי לא, תעזוב את הילדים אבל. תן לילדים את התנאים האידיאליים. תגידו, רופא, אתם מכירים חדר מיון, החלקה פנימית, מישהו פה היה עשת בבית חולים? הכל מלא חיידקים וזוהמה, נכון? אנחנו מכירים את זה. רופאים מביאים את הילדים שלהם לבית חולים? אחות שאין לה בייביסיטר ואחות במחלקה פנימית, תעיז להביא את הילד שלה לבית חולים כי אין לה בייביסיטר? בחיים לא. היא תשלם 1,000 שקל לשעה והיא לא תביא את הילד שלה למחלקה פנימית כי הכל פה חיידקים. אני לא מבין את ההיגיון, אני סליחה שאני אומר, אני לא מבין מה שאתם אומרות. אתם רוצות חברה מישראל, תעשו מה שאתם, לחילונים, תעשו מה שאתם רוצות. מה הקשר לילדים?
מה, לתמיד, הרב? לא יודעת, אם יש שובים שיש יש בו, אם יש שוב שיש בו גם נציב וגם חילונים, אם יפתחו בית ספר תורני, זה אוטומטית ייצור התבדלות.
ואם יפתחו בית ספר ממלכתי?
אבל למה שאני חושבת שהילד שלי...
אני לא ממה, תשתכי את הילד שלך לבית ספר חילוני בגלל לחבר לעם ישראל?
זה לא חילוני, אבל
בית ספר... בית ספר מה? שיש בו כללות? שיש בו סמארטפונים? מה בדיוק החינוך? איזה חינוך יש לך לקבל בדבר הזה? דעת מה? סבבה. את רוצה לעשות ניסוי על הילדים? תעשי חבר'ה, זה בחירה חופשית. אני רק אומר שזה לא דעת תורה כל כך בעיניי. בעיניי אישית, אני יודע שיש רבנים שאומרים אחרת, אני יודע. אספר לכם דעתי בלבד, כל אחת תעשה מה שהיא רוצה. אני אישית לא מבין את ההיגיון. למה אני צריך להכניס את הילדים שלי למקומות רעים? כי אני החלטתי שיש לי אידיאלים. שהם יגדלו, הם מבחירים את האידיאלים שלהם. אני צריך לשלם את המחירים של מה שאני עושה, ולא הילדים שלי. זה הכל. גם מישהו שהוא קצין ועושה קו, הוא לא מביא את הילדים שלו עכשיו לתעסוקה מבצעית. אני לא מבין מה אתם אומרות, באמת, אני לא מבין מה, אני לא מבין את הדבר הזה. ואם אני עכשיו עובד בבית כלא, אני אביא את הילדים שלי בבית כלא? מה זה קשור? אתה רוצה תשפיע לעם ישראל, יש המון דרכים להשפיע על עם ישראל. זה לא קשור לילדים. ולפחות התורה מחנכת אותנו, חינוך ילדים זה הדבר הכי חשוב. והרב קוק שהיה מחובר לעם ישראל קצת, לא פחות מאף אחד מאיתנו, כותב בצורה מאוד חריפה. איך בחינוך ילדים צריך 100% הרמטי ותורה. הוא היה מחובר לעם ישראל או לא? אז מה, הרב קוק טוב לנו רק כשנעים לנו ולשמוע? וכשאומר משהו הפוך מה שאנחנו חושבים פתאום זה לא מתאים? חייב תגידו איפה זה כתוב? אז יש ספר שנקרא בין קודש לחול, לא יודע אם אתם יודעות, ספר ששח בקטן לפני שנה וחצי, ויש שם פרק שלם, אולי מתי שהוא נביא לכם אותו, אולי נעשה פה מחירה ולא, יש שם פרק שלם על חינוך ילדים. עברתי עליו, חוץ מזה שעברתי על הרבה מקורות ברב קוק, עברתי עליו גם עם תלמידי חכמים לוודא שמה שאני כותב שם נכון, ואני אומר לכם, שקוראים את הפרק הזה, וכבר הרבה אנשים אמרו לי, שמה? מפתיע. מפתיע. זה לא הגישה הציונית דתית הקלאסית. נכון? יש מה להשתפר, יש מה להתקדם. כן. הרב קוק אומר דרך אגב חד משמעי, ברור תלמודי תורה. אין מקום בכלל למקומות, אין כמעט מקום למשהו אחר, אומר הרב קוק. מה זה קשור? גרעינים זה אנשים מבוגרים.
וואי, גם
את דימה לך. גרעינים זה אנשים מבוגרים, והילדים שלהם הרמטית. אני מכיר חבר בגרעין בצפון, כל הילדים של הגרעין נוסעים חצי שעה בהסעה כל בוקר. תקשיבי מה אני אומר, אפילו שיש ממד, הם לא שולחים לממד. הם שולחים לבית ספר תורני. נכון, זה לא להשפיע. נכון, מאוד. די, אני לא יכול, סליחה שאני אומר, אני לא יכול עם הסיסמה הזאת, סליחה, להשפיע, להשפיע. איפה ההשפעה? אז יש לי שאלה פשוטה, אז למה כל הדתי... באמת אני שואל אותך, דתיים משפיעים על חילונים, אז למה כל הנוער והנער, למה כל הנוער שלו נראה חילוני? תוכל להסביר לי פעם אחת ולתמיד, אם אנחנו כאלה משפיעים, למה יש פה אנשים בקולנוע? את שמעת שיש דתיים בקולנוע? את שמעת שיש דבר כזה נערים ונערות נכנסים למקום המזוהם שנקרא בית קולנוע? איפה ההשפעה, תגידי לי? איפה זה נכנס? די, כמה אפשר לשלוט את עצמנו שאנחנו משפיעים, שאנחנו בעצם מושפעים חבל על הזמן? 50% מהדתיים הלאומיים אומרים שהם פחות דתיים מהבית שלהם. זה נקרא כישלון טוטלי של השיטה. אז מה, נמשיך לקמון את הראש בחיל ובחול ונלך, דו, חבר'ה, לפתוח את העיניים. השפעה, השפעה, השפעה. תני לי דוגמאות. יש לך דרך להגיד לי בצורה קונקרטית איפה ההשפעה הזאת באה לידי ביטוי? כן? ואני בינתיים רואה השפעה בעיקר לצד השני. איפה נמצאת השפעה? איפה המוני החוזרים בתשובה לציבור שלנו? איפה בתי המדרש שחוזרים בתשובה אצלנו? הרי כל הזמן יש השפעות. את שואלת לך שאלה אמיתית. איפה כל החוזרים בתשובה לציונות הדתית?
אבל יש עניין גם בחיבור
שלא רק השפעה. לא. לא. כי יש לנו בעיה. או, זה טעות בתורה למשל. לא. אז צריכים לקרב. צריך לקרב אותם לקדוש ברוך הוא ולתורה.
ואם נניח שהם לא מתקרבים, אין עניין בחיבור?
אין, אני לא מבין מה את אומרת, עוד פעם. כתוב, התרחק מאדם רע. התרחק משכן רע. כתוב או לא, אוי לרשע, בוא לשכן רע. שאלת לך אמיתית. אז מה, הכל זרחנו לפח? וגם איפה כתוב אחרת? איפה כתוב אחרת? לא יודע. אז יש מצבים שאין ברירה, לפעמים מקומות עבודה, מסגרות כאלה ואחרות, אבל זה בעולם המבוגר, אדם מבוגר יש לו יותר כלים להתמודד. אתה קורא באוניברסיטה? אתה כמה דתיים מאבדים את העירת שמיים שלהם באוניברסיטה, כי הם יחד עם עם ישראל, והם היום עוד מתדמים בכל עם ישראל שנמצא שם? אבל אתם את יודעת, אבל תדעי, אנחנו עוברים שמד באוניברסיטאות. לא נדבר על הצבא, כמה אנחנו מאבדים שם חבר'י. אז מה, נמשיך לתמון את הראש בחול ונשכנע את עצמנו שאנחנו משפיעים, משפיעים? נו מה, אנחנו עובדים על עצמנו בעיניים, נו, תראי איך נראה, נער ונערה ממוצעת בית, ויש אולפנות היום שכבר מזמן התיישו מגדרי הצניעות. איפה השפעה בדיוק, תגידי לי? אך, אתה יודעת מה מצב הצניעות בציבור הדתי? אמרו לי, לא יודע. אז אני שואל אותך אמיתי, נו מה, את באמת מאמינה שאנחנו משפיעים? או נגיד... הבנתי. אני לא חושב שזה דיכוטומי, רק את יודעת, יש איזון. אנחנו כל כך... חיים בסרט, כדאי שנתפקח, כדאי שנתפקח. סבבה. אוקיי. לא, אני לא מתכוון לשחדר בכוח. אמרתי דעתי, אמרתי דעתך. צויין לגמרי. כל אחד עשה מה שבא לו.
אבל מה זה שם להשפיע?
לחכות
שהם
שעוד? חברים, זה לא הנושא עכשיו. אפשר לעשות שיעור פעם ואולי נעשה פעם שיעור איך משפיעים על עם ישראל. ככה לא. משפיעים על עם ישראל? נצטרך להגיד איך כן. בסדר? המחשבה גם שכל אחת פה כבר יכולה להשפיע, וכל אחת... זה לכם שאלה פשוטה דרך אגב. אוקיי, שאלה פשוטה. אוקיי, אתם מוכנים לענות בכנות? כל אחת פה רוצה להשפיע, נכון? בכנות. מי פה בשנה האחרונה הייתה פעם אחת בקולנוע? אמיתי, דוגרי. אז אנחנו משפיעים או מושפעים? מקום שהוא 100% חילוני. 100% חילוני. אז איך אנחנו נשפיע אם אנחנו בעצמנו מושפעים? השאלה על עצמנו. ובטח מי שנמצא בקולנוע לא יכול לדבר על השפעה, כי אתה בעצם שייך אליהם. בסדר? ופה אנחנו יודעים שאנחנו סך הכל ברמה הגבוהה פה. בוא נדבר על מה שקורה בברים, בוא נדבר על שוק מחנה יהודה, בוא נדבר על כל מקום תרבותי, על מגרשי כדורגל, כל המקומות הארדקור חילוניים מפוצצים בדתיים. אז זה נקרא שאנחנו משפיעים על החילונים? בוא נדבר על איזה בית שיש בו עיתונים חילונים. נו מה, כמה נעבוד על עצמנו?
גם בציונות הדתית, אבל גם הרב לי דיבר על אנשים שהם פחות מחוברים לתורה. אם אנחנו נגיד הרחיק משכן רע, אנשים שלא מספיק מחוברים לתורה, אנחנו נשאר מאוד מנותקים, אז איך יכירו את החיים של התורה בערך כמו שהם? אם אנחנו לומדים תורה, אם אנחנו לומדים תורה,
אני חוזר.
אנחנו נלך לגוף, להיות
מורחקים. אני חוזר על מה שאמרתי. מי שמבוגר, פלוס, יש לו את הכישורים, ואתה יכול להיות להשפיע. שישפיע זה לא תפקיד של כל אחד. אבל מי שלא, למה הוא עושה את זה? וגם למה לעשות ניסוע לילדים? אני חוזר עוד פעם, למה לעשות ניסוע לילדים? דרך אגב, מי שרוצה שתעשה, אני לא... חברים, אני לא אומר לכם מה לעשות, אני גם לא יהיה עוד כמה שנים אצלוק לכם בדלת וכן תוך מצב איפה הילד לומד ומה, אם הוא שחק אחרי צהריים. תעשו מה שאתם רוצות. המטרה שלי בסך הכל להעלות למודעות מה קורה, ואני רגע חוזר כי נשאר דקה וחצי, מה הטיפה סטינו לצערי, בשורה הבא זה כבר לא יקרה, כאילו בכיתה השנייה, אני כבר אבוא יותר חד. הנושא שלנו זה לא השפעה, הנושא שלנו להבין מה המדיה גורמת לנו. אני אומר, המדיה הזאת זה כמו חור בדלי. כמה שלא נשקיע בתפילות, ובתי ספר, ולימוד תורה, ובשבתות וכו', זה לא שווה כלום, כי יש בור בדלי, לא חור בדלי, בור בדלי, שמרוקן את כל העירת שמיים. לא רק של הילדים, גם של ההורים של כולם. כי כל המדיה הזאת היא כולה, היא 180 מעלות, לכל התורה, הערכים שלנו והכל. אני חייב להגיד בריצה עוד כל מיני דברים. היחס באופן כללי בין גברים לנשים, היחס ליופי, היחס לנישואים, היחס לנאמנות המשפחתית. מה שאנחנו קוראים ניאוף, שמה קוראים סרט רומנטיקה. תשימו לב. העלילה, דרך אגב, זאת במחזות של שייקספיר, כן, לא להתבלבל. זה כבר מה זה מעולם באירופה היה. מה הם גנובים עם טאקו? עלילה טובה, זה כשיש ניאוף. אצלנו זה מוות הדבר הזה. בסדר? אבל שאתה רואה את זה, וזה לגיטימי, ואתה אפילו מזדהה. אתה אפילו מזדהה עם הגיבורה שעושה מה שהיא עושה. אתם מבינות? זה 180 הפוך. זה קדושת המשפחה. הלאה. דוגמה נוספת שקשורה לצניעות. אוקיי? אתם יודעים, ולא להתייחס למה שאני אומר עכשיו, כי אני לא רוצה לפתוח על זה דיון. לא, כי זה לא נוח לי, כיוון שאנחנו לא שייכים לאותו מתרס בצד המגדרי, אז לכן אני לא פותח את זה דיון, רק אומר לכם את זה כמשפט. בתורה, כשאישה מוכרת בכסף את הגוף שלה, קוראים לזה זנות, נכון? איך קוראים בתרבות המערבית לאישה שעושה את זה? דוגמנית. חשבתם פעם על ההבדל? מה המילה דוגמה? דוגמני זה מלשון דוגמה. באמת היא דוגמה? זה לא אותו דבר. זה הפך מוחלט. אבל אנחנו כל כך שחוקים, שזה נהיה סלב. זאת נהיה איזו אישיות מכובדת. איזו אישיות שצריך אולי לא יודע מה. במקום שזה יזעזע אותנו ונרגיש שחי וצורך להקיא מול התופעה הזאת. הלאה, דוגמאות נוספות. כל נושא הציניות והלאג, נכון? כל הסרטי פספוסים, כל מיני סדרים מצחיקים כאלה, שמישהו נתקע במשהו והוא נופל וכולם צוחקים. בתורה קוראים לזה שמחה לעד. שמחה לעד זה מידה מקולקלת, שבמקום שיהיה לך חמלה והזדהות עם הכאב של האחר, אתה נהנה מהסבל של השני. זה נקרא מידה מושחתת. ויש המון סצנות בסרטים וסדרות שעושים את זה. אוקיי? דוגמה נוספת, הפושעים, יש המון סרטים שהפושעים, הפושעים הארדקור, הפלילי, הגנבים והכל, הם הטובים, הם הגיבורים, השוטרים או אנשי החוק, הם בעצם אנשים הרעים, נכון? עיוות של המוסר, הלאה, הצלחה גשמית כתכלית, ובכלל, יש דעות או סרטים שמתייחסים או לתלמידי חכמים או לחרדים או למתנחלים או ליהדות בכלל, תמיד 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 מוציאים בצורה רעה את האנשים שמייצגים את הדת והמסורת. איזה, מה בדיוק זה יבנה לנו ברגש? בגלל זה אנחנו ילדי כפות כל היום. כי לימדו אותנו שאנחנו עלובים, אנחנו אלה שצוחקים עליהם, שלועגים עליהם, אז כל דתי הוא מפחד להיראות דוס ולהתנהג דוס, כי שלא יגידו לו שהוא לא יראה כמו ההוא בטלוויזיה שהוא דמות אילגת שצוחקים עליה בציניות וברוע לב, כן? אז אכן אנחנו עושים עם חוסר גאוות יחידה בדבר הזה, לשון הרע, עין רע, שחצנות, גאווה, כל מיני דברים כאלה ואחרות ואחרים. לצערי צריך לסיים פה, לא דיברנו בכלל על עולם הפרסומות, וזה עוד עולם, אבל זה כבר אין מה לעשות, זה נשלים בהזדמנות אחרת. הפרסמות זה לא בקטע של התכנים, אלא זה מסחטת כסף. כלומר, אני אגיד במשפט, זה מכונת שטיפת מוח, מכונת שטיפת מוח מטורפת, בלי קשר עכשיו ערכים וכדומה, שהיא פשוט מכונה של גזל. היא מכריחה אנשים באמצעים מאוד נמוכים ושליליים לגרום לאנשים לקנות דברים שהם לא צריכים כדי להכניס כסף למפרסמים. זה פשוט מטורף, תדעו את זה. זה פשוט מכונת גזל אחת גדולה, אבל זה כבר הכי בידי.